השם, אני רוצה להגיע למקום אחר, אני רוצה לפתוח למקום אחר. אני נמצא לי מעין, שיצאתי מעלי, יצאתי בביטו, ורציתי לב שאני הולך אני קורא שאני לא יבזר אותי, שאני נמצא לי מעין. אז זה מה שאני לא זוכר נותן לי. רבים שאלו שאלה אמיתית, מה אנחנו צריכים שני אירועים, גם שמחת תורה וגם מתן תורה? מה שניים? חשבתי שגם שני האירועים הם שונים מאוד. אחד, רק לומדים תורה. ואחד, מנסקים ורוקדים עם התורה. ולכלל לא לומדים, אפילו כדאי, אפילו לא במקצת. אז מה חזל ביקשו כאן בעניין הזה? חשבתי את זה להגיד את זה במשל, אני מניח שגם אחרים אמרו משל דומה לזה. משל למלך שיעטוב, והיה הולך לראות מה הולך עם האוכלוסין שלו, וגם היה לו בעיה קטנה בבית, והוא הלך, ופעם אחת הוא הגיע לכפר, ורואה שם הבחור בן 25, רציני מאוד, מעמיק מאוד, אידיאליסט מאוד, איכותי מאוד, חכם מאוד, ישר מאוד, יצירתי. זה היה משהו באמת מיוחד. ככל שהיה מרבה לדבר עמו, היה מוצא בו עוד יותר קניינים, עניינים ממש חרוץ, לא חלול. ואז הוא אמר, יש לי בת, והיא מונעת את עצמה מלהינשא. היא לא רואה באנשים האלה דמויות שרויות, הם מביאים לנסיכים, עשירים, חלולי חלולים, הם מפונקים. הנה יש כאן בחור ממש חרוץ וישר וחכם ויצירתי. זה באמת הוריד את המסכה ואמר אני המלך, והייתי מבקש שאולי תסכים להיות חתני במידה בהקלה תסכים. ומבעל, מרני, הכפר, בלי חוס, בלי תואר, בלי שם, בלי תהילה, בלי כלום. אמר, לא, זה בדיוק מתאים לי. הוא הפגיש אותו, והנערה היא מאוד הסכימה. אחרי חצי שנה, שהמלך הטיל עליו כל מיני נסיבות, והוא עמד בהם, לא היה לו אגו, והיה לו תבונה, אז המלך אמר, אני רוצה לתת לך הוקרה מיוחדת על השירות, אתה מציל אותנו, את האומה. מצאתי יועץ וטוב, מה תחפוץ? אז הוא אמר, אני רוצה עוד חתונה. מה, חתונה ראשונה לא הספיקה, הייתה עם עוד ומלכות וצער וכולם היו שם וחגיגות ותזמורות ואוכל והכל. מה, אגיד למלך את האמת. חתונה ראשונה התחתנתי בגלל שהמלך אמר, נעשה ונשמע. מה, אם המלך רוצה אותי כחתן, מה אני אגיד שאני לא רוצה? זה משימה לאומית, גם אם המלך היה אומר לי למסור את נפשי, גם הייתי מסכים. אבל בלב שלי אמרתי, אם הוא לוקח אותי, אולי יש איזשהו פגם בקלה. ואף אחד לא רוצה אותה, אבל אני מוכן לקחת אותה, וזה לא משנה לי. אבל אחרי חצי שנה ראיתי שהיא כולה משובחת, ואצילה, וחכמה, וטובה, וכל כך עונג גזה רוחני יש ממנה. אז עכשיו אני כל כך מחובר לעניין הזה, אז אני רוצה עכשיו חתונה שאני אהיה בחתונה. אז אמר לו המלך, נעשה לך חתונה נוספת. גם אנחנו, כשאמרנו לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו תורה, אמרנו נעשה ונשמע, בי אנחנו שנערב, זה התורה, זה האמת. רק צריך עכשיו ללמוד. אחרי חצי שנה שיצאנו, הבנו מה זה תורת השם, אז אנחנו עכשיו לא נמצאים בצו מכריח כופה, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מחוברים ושמחים ומאושרים שזכינו לתורה. איך עושים את זה? מנשקים ורוקדים ושמחים וכולי. בעניין זה שעכשיו דיברנו, צריך לראות אותו מכמה וכמה אופנים. יש אופנים שרואים אותם ולא יודעים שהם קיימים, וראוי לספר עליהם. ויש דברים שעוד יותר חשוב לספר עליהם, ויש דברים שעוד יותר חשוב לספר עליהם. ואם נרבה בדיבור זה, הרי יחלה הלילה ולא נתחיל אפילו לדבר בדברים הראויים. אני אעשה את זה רק בדגימות קטנות, בכדי לחוש את העונג הגדול שאנחנו זוכים לנשק את התורה. בדרך כלל הבריות אומרות שהיצר הטוב אומר שראוי לנו לעשות את התורה, והיצר הרע אומר לנו שממש לא ראוי לנו. אנחנו מקריבים קורבן גדול מאוד בעצם העובדה שאנחנו הולכים עם התורה. אבל האמת היא לא בדיוק כך. אני אביא לעצמי ראיות שהיצר הרע הוא זה שהכי צריך להיות מעוניין בתורה. הוא הכי מרוויח מכל מי שמרוויח בעולם, הוא מרוויח מהתורה. מאיפה אני יודע זאת? כתבתי את הדברים האלה בתכונות בתורה, סליחה, בספר ההתגלות שלי, יש שם מאמר תורת חיים, מאמר גדול, ואחד הנקודות, אני אספר לכם עליה, רק אחד מהנקודות. עשו מחקר, מחקרים עושים בדרך כלל בדגימות, לא עושים משהו שאנחנו קוראים לו על כל האוכלוסייה שרוצים לבדוק, אלא לוקחים מדגמים. אבל כאן כמעט לעשו את זה בצורה שלמה. לקחו את האוכלוסייה של הקיבוץ, ואת האוכלוסייה של הקיבוץ, קיבוץ חילוני וקיבוץ דתי, הכל אותו דבר. סמוך לגיל 40, לקחו 2,000 מכאן, 2,000 מכאן, אותו אזור בארץ, אותו מוצא, אותו פרנסה, הכל אותו דבר. אין הבדלי. אותו קולסטרון אפילו היה. ורצו לראות אם יש הבדלים בבריאות או במנטליות או בכל מיני צורות. אחרי שנה מצאו שיש סטיית תקן. אצל החילונים יותר מתים אשר אצל הדתיים. אמרו זה משונה. אז קיבלו תקציבים, זה באוניברסיטה העברית, ועשו את זה 16 שנה. מצאו דבר מעניין מאוד. אחרי 16 שנה מתו מהאוכלוסייה, שתי האוכלוסיות ביחד, מתו 268 איש. כמה דתיים? 69. כמה חילונים? 199. כלומר, פי שלוש! יותר סרטן, יותר זה, יותר זה, יותר זה. מורה, זה יכול להיות. מה, בגלל שהם דתיים, אז יש להם פחות מחלות? יש להם פחות צרות? להפך, אנשים דתיים, יש להם יותר ילדים, אז יש להם יותר הוצאות, אז זה הכל בשביל הילדים, אז ככה. אז למה יש להם יותר אריכות ימים, ויותר איכות חיים, ויותר הכל, ויותר הכל? למה? ואז כשבדקו את זה לעומק, הבינו דבר מעניין מאוד, שזה באמת כיף להיות דתי מכל אותם פניות. העובדה שאני מתפלל, כנראה זה עוזר, זה כבר טוב. זה עוזר, אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע. זה מעניין, אדם מתפלל, יש לו גם ביטחון, זה נותן שקט נפשי. אדם מתפלל, הוא מרגיש הכל בשליטה, זה נותן תקווה גדולה. ראו הניסויים כאן, בדקו, מצאו, כאן פי 11 יותר מתגרשים, פי 11! וכמה לא מתחתנים כאן, וכמה אתם... זה פערים נוראים. אמרו, להתחתן מתחתנים, ומתגרש לא מתגרשים, ויש יציבות של המשפחה, והילדים רואים את התא הזה כתע נהדר, מקסים, זה נותן שמחה. כאן ילד אחרי החתונה, אחרי כאן סרסו, כאן הילדים נעלמים, כאן הם הולכים לרודו, כאן הם הולכים לשם, שם כאן נסמים, כאן צרות, אין את הברית, אין את העונג, אין את החוויה, אין את הנחת היהודי. אמרו, זה משמעותי. אדם יושב בגיל 70, הוא אומר, זה כיף. הוא בא לנכד הזה, הוא בא לנין הזה, הוא בא הולך לשם, יש שולחן שבת, זה שולחן עם מלא אור, זה המצב רוח. הנפשי מחזק את הגופני גם, וככה ראו המון המון דברים. השבת מעניקה לאדם משהו יוצא מן הכלל. שבת היא מרגיעה, היא מנחמת, זה פחות מחלות נפש, זה פחות שבת לבריאות, לסוכר, לכל, זה עוזר, זה משמעותי. אנחנו עמדו כל האנשים ואמרו, זה תורת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הוא נתן לך חיים. הרי אנחנו כל הזמן מקפידים, לאכול את הלחם הזה ולא את זה, לאכול את הזה ולא את זה, אולי זה יפריע לי בגיל 90, אולי זה, שמע, יש לך כאן נוסחה מובהקת, שתוכל לחייך ולחכות ולשמוח גם בגיל 90, גם בגיל 100. הנה, תקשיב, תשמע, איך זה מועיל. יושב לידי בן אדם בבית הכנסת. דבר תופעה מאוד מאוד מעניינת. היהודי שעזב את אושוויץ עם 22 קילו, עם מחלת עור קשה מאוד, עם טיפוס, הוא כבר היה במצב של מחוסן. אז נכנס האדם ואמר, הנאצים דחו, הוא הלך 200 קילומטר. 200 קילומטר. היהודי הזה, קוראים לו חיים דודוי, הוא בן 92 עוד חודשיים. והוא זוכר כל דבר שקרה לו מאז עד היום. לא שכח שום דבר. אז לפני שלושה שבועות אני אוהב אותו מאוד, אני בכלל לא אוהב אדם, אני אוהב אותו על אחת כמה וכמה, אני מודה באהבה שאני אוהב. ואני מחזיק לו את היד, ואני אומר, אני ממש מרגיש נעים, אני מרגיש אהבה בידיים שלך. אז הוא אומר לי, חיים, אחרי דקה וחצי של חשיבה, הוא אומר לי, אתה יודע, אני בחיים שלי לא עשיתי דבר שעשיתי רע למישהו. בחיים שלי לא עשיתי. שתמתי. אדם כזה הלב שלו נקי. הוא הולך לישון נקי, הוא יוצא נקי. זה גורם לכך שהוא זך היום, שבשיעור שלי באיזה תענוג, הוא שומע ואומר, זה משהו נפלא, באמת משהו נפלא.
אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחרי חצי שנה, אז אנחנו מרגישים, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הקלה כל כך טובה, הבריאות כל כך נעימה, השמחה כל כך, לכן יש לזה השפעות. אז היצר הרע אומר לך, ידידי היתר, תבחר בתורה, תבחר בתורה, זה בשבילך. היצר הרע עובד טוב, נכון? הוא אומר, אתה רוצה שיהיה לך טוב, נו, הנה עכשיו, מצאת את הנוסחה.
אבל זה לא רק זאת, זה לא רק השמחה הזאת, זה עוד קצת יותר מזה. אני אסביר את עצמי. יש תהייה גדולה שנכנסים לראש השנה יום כיפור, יש תהייה גדולה. הרמב"ם פוסק להלכה פסיקה שהיא מאוד לא מובנת, לי, לא מובנת. תסלחו לי אם אני אומר על הרמב״ם שאני לא מבין אותו, משום שהוא מביא את הגמרא, זה לא הרמב״ם. הוא אומר שבראש השנה דנים את הבן אדם אם הוא רשע, מחליטים כך, אם הוא צדיק, מחליטים כך. ואת הבינונים משאירים ליום כיפור. יפה מאוד, מאוד מאוד נחמד לשמוע דבר כזה. אז אנחנו כולנו בינונים, ואז אנחנו מתכנים לחזור בתשובה ביום כיפור, לקבל את המתנת החיים. אבל השאלה היא גדולה באמת, תגידו לי אחים שלי, מי בכלל יכול להיות בינוני? הרי בינוני צריך להיות בדיוק זכויות מול חובות. והרי אי אפשר לצמצם, אנחנו פוסקים להלכה, הוא בוודאי אצל הקדוש ברוך הוא, ואם יש כאן אדם אחד בעולם שהוא בדיוק מצוות כמו חובות, אז מה? אז בשביל זה כל עם ישראל צריך לעשות יום כיפר? ואם זה אדם כזה, למה הרמב"ם אומר שצריך שיעשה תשובה? שיוסיף מצווה אחת ונפתח את הבעיה. כל השנה כולה לא היה מתפלל מהירי במניין, נתפלל עכשיו, תקבל על עצמו, תפלל מהירי במניין ונפתח את הבעיה. מוזר מאוד. אני מת על השאלה הזאת, הייתם יכולים לתרץ תירוץ, אני לא בטוח שהתירוץ הוא נכון, נראה לי שלא, אבל הייתם יכולים להגיד, מה שאנחנו צריכים רק בתשובה לשנות את המצב של הבינוני, זה בגלל שדנים אותנו על שנה קודמת. ראש השנה הוא המזן מראש השנה לראש השנה. אז אם עשיתי תשובה ואמרתי אכלתי בית שישה באב, אז אני צריך לשנות את תשעה באב הקודם. איך אני אשנה אותו בתשובה? למה אם אני אעשה עוד מצווה אני לא משנה את תשעה באב? לכן אומר הרמב"ם, אבל זה לא נראה לי שזאת היא התשובה האמיתית. התשובה האמיתית נראית לי הרבה יותר פשוטה, אבל הרבה יותר מדהימה, אבל הרבה יותר גורנית. התשובה, אנחנו מקובלים שיש לעשות תשובה על ידי כללים. שאומר אותם הרמב״ם שנפסק להלכה. מהם הכללים?
שיתחרט על העבר, שיקבל על העתיד, שיעשה וידוי, שיעשה את זה בפה. אבל הגמרא אומרת, הרמב״ם לא פוסק ככה להלכה. זאת אומרת, הוא פוסק את זה, אבל הוא פוסק גם משהו הפוך. הרמב״ם פוסק שבעלי תשובה גדולים מצדיקים מורים. מאיפה הרמב״ם יודע את זה? הרי הרמב״ם בדבר הזה פסק בניגוד לכללי ההלכה, אין לי זמן לפרט את הדברים האלה, תסתכלו ותראו. איפה הרמב״ם יודע את זה? הרמב״ם לקח את זה מהמשנה. אם אדם אמר לאישה, הרי את מקדשת לי, בתנאי שאני צדיק גמור, אז אומרים שהקידושים תופסים למרות שהוא רשע גמור. חיישים אנשם יראה תשובה בליבו, ואם יראה תשובה בליבו, זה מועיל. הרוצה לעשות לפי הכללים, מהם הכללים? שיחזור מעבר, שיעשה בבידוי יפה, שקבל על עתיד, הוא לא עשה את כל זה. אז הוא יראה, אז מה קרה אם הוא יראה? זה לא משנה. או הסיפור על רבי אליעזר דוראי זה שהיה האדם שעשה את כל הדברים הכי קשים. אז הוא גאה בבכי, והצעק שמיים קבול ובובל, עד שנפח נשמתו, ואז קם רבי ואמר, מזומן הוא לחיי עולם הבא. אבל הוא לא עשה תשובה כמו שאנחנו מכירים. יש לנו תשובה. התשובה בנויה על כללים. איפה הכללים כאן? מה הוא עשה בידוי בפה? מה הוא התחרט על העבר? מה הוא קיבל על העתיד? לא, לא כתוב. הוא רק בחר. אלא שיש להבין שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה על פרט מסוים ויש תשובה על המכלול. אדם בא לראש השנה ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני, ליום כיפור, סליחה, זה התנאים המיוחדים שהצלב הקדוש ברוך הוא ליום כיפור, אני מחליט שאת כל חיי אני מקדיש לתורה. מי זה רשע? מי זה הרשע? ההיפוך של זה, שהוא אומר, אני כל החיים שלי זה בשביל האגו, אני נולדתי ליהנות, אני נולדתי להשפיע, אני נולדתי להרוויח, אני נולדתי, זה הכל בשבילי, כל העולם כולו. מי זה צדיק? צדיק זה היפוך. אני הולך לישון בשביל לקום אחר בבוקר לעבוד את השם. אני הולך לאכול בכדי לעשות מצוות. אני הולך לעבוד בשביל לקיים מצוות. הכל זה סביב התכלית הגדולה שלי. זה צדיק. למענך אלוהים חיים. למענך אני רוצה את החיים. לא בשביל עצמי. אין לי משחיים שום דבר. רק אני רוצה לקדש את שמך באהבה בעולם. כשאתה מקבל החלטה כזאת, זה המושג ששמו צדיק. וההיפוך זה נקרא רשע. אז כל השנה כולה אנחנו מדשדשים. רגל כאן, רגל שם. אנחנו באמת לפעמים לומדים את הכנסת, ולפעמים עושים מצוות כיבוד הורים, ולפעמים גם לומדים קצת תורה, אבל אומרים, גם אני רוצה קצת ליהנות, ורוצה להרוויח, ורוצה לעשות כאן, ורוצה לעשות משם. רגל לכאן ורגל לשם. הקדוש ברוך הוא ודוחק אותנו ביום כיפור, אלא אנחנו אוכלים, והוא מעמיד אותנו לפני התאום של מידת הדין, ולפני עולם הבא, לפני עולם הזה, והוא אומר לנו, עכשיו תחליטו למי אתם שייכים, לבעל, או שאתם שייכים לאלוקים חיים, אם לבעל תגידו בעל, אם בעל תגידו זה, עכשיו יהיה החלטה. אני אומר, הקדוש ברוך הוא רק בשבילך, למענך אלוהים חיים, אני מרגיש את התענית, אני מרגיש את מידת הדין, ואז אני מחליט את ההחלטה הגדולה של החיים שלי, אני מקדש את חיי, בשביל זה נולדתי. זה המושג של תשובה שלא צריכים את הפרטים של התשובה, בגלל שהוא אחר, כמו שאומר הרמב״ם. זה לא תשובה נקודתית, זה תשובה של המכלול, זה לא אדם אחד, זה איש אחד נכנס ליום כיפור ויצא איש אחר. על הדבר הזה יראה תשובה בליבו, אמר, אני רוצה להיות צדיק גמור, הרי הוא צדיק גמור, למענך אלוהים חיים. זה המושג מאוד מאוד חשוב. אבל מה קורה לנו אחרי יום כיפור? אחרי יום כיפור זה רגע מתלהם, רגע מרגש, רגע אחד שמידת הדין. הרגע זה נפסק, ואנחנו אומרים, רגע אחד, באמת אתה נמצא הקדוש ברוך הוא? באמת כדאי שאת כל חיי אני אקדיש בשבילך? אולי לא. אולי גם בשבילי קצת. אולי שלושת רבעי נעשה עסקה. אולי לא, מספיק לך 5 דקות ביום. לא מספיק, אני נתתי לך משהו, אתה חייב, באתי לבית הכנסת, התפרעתי. נכון, אחר רצה להגיד דבר תורה, כבר מיד ברחתי, אין לי זמן. סליחה. אז אנחנו עכשיו צריכים לחזק מאוד את הצד הזה שאומר באמת מצד התכנים, מצד ההכרה, מצד האמת, מצד היופי, שהתורה זה באמת מאלוקים. שבאמת אלוקים מנהיג את העולם, שבאמת הכל בשליטה שלו, שבאמת הוא האלוקים, השם האלוקים, כמו שצעקו בהר הכרמל. איך עושים דבר כזה? על זה צריך קצת לעמוד. נקרא נפנה לכמה וכמה נקודות בכדי להתחזק בעניין הזה. אחד הדברים שחשו לנו להתחזק זה לראות את השגרתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. האם באמת הוא מנהל את העולם? או אולי מישהו אחר שגר לא רחוק מכאן, שגר קרוב לשם, או שאתמול, או שלפני כמה שעות דיבר, ושמה מתנהל העולם? בואו נראה. אספר לכם רק סיפור אחד קטן, בגלל שיש לי המון המון סיפורים, אבל אין לי הרבה זמן. כולם מדברים עכשיו על יום כיפור, ואני מספר לכם סיפור שהוא באמת סיפור עובדתי, למרות שלא שמעתם עליו. תגידו, איך זה יכול להיות? זה סיפור שהכריע את המלחמה. איך זה יכול להיות שלא מדברים עליו? זה חלק מהסתרה אחרה. להעלים את הדברים הגדולים והמעניינים שיש בעולם. לכן יום כיפור, את הסיפור הזה, ידעתי אותו כשהייתי במלחמת יום כיפור, אני גם לחמתי, ולשולחן שלי ישב טייס וסיפר את זה, וגם רפול, הייתי בכנס של קצינים שהוא אמר את זה, וגם היה סרט תיעודי שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, וגם ראיתי את החוזר, בגלל שאני יודע שאחרי שאני אספר את הסיפור, יהיו הרבה אנשים שיפקפקו בזה. גידו, לא, אולי הוא מגזים קצת, אולי הוא מוסיף משהו, יכול להיות שזה יכול כולם, ואף אחד לא מדבר על זה. אז לכן אמרתי לכם, הרבה מקורות, לא שלא תעלו על הזאת, חלילה שאני אומר לכם דברים בהגזמה. כן, אני אומר בהגזמה, פחות ולא יותר. לכן שיום כיפור, השלושה ימים הראשונים היו קשים מאוד. בצפון נכנסו 1,400, 1,500 טנקים בשני זרועות. הם פשוט מחקו את הכל. אי אפשר לעמוד מעולם. מולם עמדו 140 טנקים. המצב היה נורא. בדרך כלל חיל האוויר נתן את הגיבוי ועשה את העבודה. במקרה זה חיל האוויר לא רק שלא עשה, אלא הוא עשה את ההיפוך. בגלל שהיה להם כלים שלא ידענו לתת להם מענה, טילים. הם פשוט הורידו לנו איזה 70 מטוסי קרב, בצפון ובדרום, ביחד. ואתם לא מבינים את המספרים, זה מספרים בלתי אפשריים, זה לא נתפס בכלל. זה מספרים בלתי נתפסים. הפסיקו להפעיל את חיל האוויר בגלל שרק היה עבדות, לא ידעו לעשות מה אפשר לעשות עם המצב הזה. ואז המצב נהיה חמור מאוד בגלל שהירדנים התחילו להזיז כוחות והם רצו לעבור את הקו הירדן, כל הכוחות שלהם היו רעננים, חיל האוויר שלהם, השריון, הכל, ולא היה שום גורם במזרח, כלומר בירדן, שיכול למנוע מהם. חיל האוויר, שריון, הכל לא היה. ולא ידעו במה אפשר למנוע אותם. הנה הם אמרו, בואו נרכוב גם אנחנו על גל ההצלחה. בבור שחדר המלחמה החליטו החלטה מאוד מאוד קיצונית ולא נורמלית. מה החליטו? החליטו ששולחים 16 מטוסי פנטום לתקוף את בניין המטכ"ל הסורי שבדמשק. בניין המטכ"ל הסורי מוגן. בהגנה כזאת שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם. זה לא 20 כלים שימנעו הפצצה, זה משהו בלתי אפשרי ללא אותו על הדעת. זה פשוט מבצע התאבדותי. אבל לא היה משהו אחר, מענה. אז שלחו בהנהגתו של אלוף משנה לפידות, והוא מספר על שלושה ניסים שקרו. וכל אחד מהם הוא גדול ועצום ונשגב. הוא הוביל, הוא נכנס מהצד אחורי של דמשק, והיה עננות כבדה מאוד, גשומה מאוד. לא ראו, המקמים לא ראו, שבר היה לזהות שום דבר. אז מצד אחד זה טוב, בגלל שהם לא רואים אותך, אז הם לא יורים בך. אבל גם אתה לא רואה כלום, אז אתה לא יודע איפה נמצא הבית שאתה צריך, הבתים שאתה צריך לתקוף אותם. אז הוא נוסע ונוסע ונוסע רק בכיוון הבערך, אז הוא מחליט, אני חוזר בחזרה, מה אני אעשה? אין לי מה לדור, אין לי יעד לתקוף. פתאום פרח, נפקח חלום, והוא מסתכל למטה, חלום בעננים, הוא מסתכל למטה, הוא רואה את בניין המטכ"ל הסורי בדיוק הרגע שהוא צריך לרדת עליו. הוא מוביל ויורד, הוא יורד אחריו, כולם יורדים, מכניסים לבתים האלה של המטכ"ל, טונות, 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 מרימים בניינים גדולים, למטה מרתפים, הכל מתרומם, והם יורים עליהם כמו מטורפים. ולמרבה הפלא, הם לא פוגעים להם. אני לא מבין איך זה יכול להיות. הם יורים ויורים ויורים, ואף אחד לא מטוסים, לא נפגע. מטוס אחד קצת נפגע, והטייסים לא נהרגו. אחד הם הרגו, השני שרד. היה לזמן, אני אספר לכם מה קרה עם הזהו. אני לא מבין איך זה יכול להיות. הם עוברים חומה של אש, סמיכה כזאת שאי אפשר לתאר אותה. ולא נפגעים. נס מספר 2. הנס מספר 3. שבבניין המטכ"ל הסורי היו השבועים, הטייסים, לא השבועים כולם, הטייסים, שהם היו החומר החשוב. שם הכביעו אותם בבניין המטכ"ל הסורי. ותראו לכם שזה החדר שבו נמצא השבוי, אז כאן נרס, כאן נרס, כאן נרס, כאן נרס, ולמה זה? החדר תלוי על בלימה. הבינו הסורים, איך מטוס שטס הרבה מעבר למהירות הכל, וזורק טיל במהירות נוספת, זה עם עוצמה של טונות, והוא יכול לדייק, כאן כן, כאן לא, כאן כן, כאן לא. איך? לא הבינו. ואז שלחו מסר לירדנים, אם אתם מבקשים גורל כזה כמו בעניין המטכ"ל הסורי, אתם יכולים להתקדם, זה בסדר. אנחנו מכינים לעצמכם. אנחנו מכינים לכם, כדאי לכם, בבקשה. תשמעו מה קרה להם, תקבלו בדיוק מתנה כזאת. ואז כמובן הירדנים נסוגו. וזה אפשר להכריע את המלחמה בשני המקומות. שמעתם את הסיפור הזה? אני סיפרתי את זה לפני 3 שנים. אז הרב שחגה הוא זוכר, בגלל שהוא שמע, אני ראיתי שהוא זוכר. אבל אני יודע שיש כאן הרבה מאוד שלא יודעים את זה. ואתה רוצה לראות שאני ארים את האצבעות, תראו, אני לא יודעים. ולמה אני אומר את זה? בגלל שאנשים מדברים כל כך הרבה על מלחמת יום כיפור, למה אתם לא מספרים את הסיפור הזה גם? למה? למה אתם לא מספרים על ישועת השם? מדוע? מה יש? מדוע? 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 אתם יודעים למה? לא יודע, אני יודע אבל. טוב, זה סיפור אחד. אני רוצה עכשיו להיכנס עוד משהו אחד לדבר איתכם. הדבר הזה שנקרא תורה מאלוקים, זה דבר מאוד מאוד נחוץ לשכנע את היצר הרע, שכוח האמת יהיה חזק לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל כל מי שסובב אותנו. אני אספר לכם סיפור שגם אתם מכירים אותו, ושנים על גבי שנים היה לי קשה לקרוא אותו בכלל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראיתי בו קלון והייתי מסתייג ממנו בהרגשת הלב לא נעימה, עד שהבנתי שזה מהסיפורים היפים ביותר שאפשר וניתן לספר אותם. זה הסיפור של פלגת בגבעה, ותכף תבינו מדוע. אני לא אעסוק בו בהרחבה. אני רק אעסוק בקיצור לפי הזמן שיש בידי. הסיפור של פילגת בגבעה הוא קשה. אונס קבוצתי לאישה מסכנה ועל ידי והיא מתה, זה מזכיר את סדום והמורה מבחינת הביטויים. אבל בואו נעזוב את זה לשנייה אחת. נתעלם מהסיפור הזה. מה קרה בסיפור הזה? מבחינה הלכתית, שבט בנימין צודק. מה אתם רוצים להרוג את המנובלים האלה? אבל לפי ההלכה אי אפשר להרוג אותם. היו צריכים התראה. היא גם לא מתה באותו רגע. היו בזה סיפור הרבה. מה, איך אתם יכולים להרוג אותה? כללי ההלכה לא ממשיכים לכם. אם היה זמן הייתי מפרק את זה לפרטי פרטים, הייתי אומר שזה באמת אי אפשר. שיטי ישראל אמרו, נכון, אי אפשר להרוג אותה על פי כללי הלכה, אבל יש כללים אחרים שאפשר להרוג אותם. מלך ציבור יכול לעשות מעשים, כמו למשל דער הכרמל. אנחנו יכולים, מקריבים קורבנות. יש מצבים שעם ישראל לא נכנס כאן בהלכות, זה הלכות מאוד מאוד חשובות, אבל לא תהיה כזאת בישראל, לא תהיה שיצאנו לישראל, לא הייתה נכונה כזאת בישראל, אומרים שיטי ישראל. לא נסכים בשום אופן שבעולם שאתם את המעשה הזה תגידו, זה בעיה חינוכית, זה לא בעיה הלכתית. לא, אנחנו לא נסכים, לא יהיה דבר כזה באומה היוברית, לא יהיה. הם לא רוצים לשמוע. מתגייסים 400 אלף איש, אתם יודעים מה זה 400 אלף, זה כאן, זה בבנימין היה. אתם יודעים מה זה 400 אלף איש? איזה לוגיסטיקה? זה לא צו כזה שאתה חייב, אם לא, אז לוקחים אותך בצוער. זה לא צו כזה שאם אתה תיפצע, אז תקבל פיצועים, או שאם תרג יעזרו למשפחתך, או יתנו לך הפסד של ימי המילואים. זה אם אתה רוצה אתה הולך, אם אתה לא רוצה אתה לא הולך. אתם הולכים 400 אלף איש, אתם יודעים מה זה 400 אלף איש? איזה רגש מוסרי, אנשים שגרים שם בדן הרחוקה הולכים שבועיים. אתה לא מאמין, מאיפה הם לקחו? אני שומע על הרבה מאוד צבאות ואני ממשיך הלאה לחיות.
הם חייבים,
מה?
היו חייבים.
מי היה חייב? מי יעניש אותו? מי היה שם באותה תקופה שיכול להעניש מישהו? שום דבר. זה לא היה סיפור שיבש גילת שהיה מנהיג. זה היה מנהיג בכלל לכל הסיפור הזה. ממש, זה הסיפור. ומפסידים בקרב פעם אחת, 20 אלף הולכים. ומפסידים בקרב עוד 20 אלף. וממשיכים מה לומדים? אנחנו במסירות נפש. לא נסכים שיהיה גילוי עריות כזה בישראל. אתה שואל את עצמך שאלה. ריבונו של עולם, הם נמצאים בארץ כנען. כל ארץ כנען מלאה מהדברים הנוראים האלה. זה התרבות של הכנוע. הם מוצאים מתוכם זור כזה, תואר כזה, קדושה כזאת, מסירות נפש כזאת. מאיפה הם לקחו את זה? מאיפה? אם לא שהם נצרבו במעמד הר סיני ושמעו לא תנעף, אם לא, מי היה יכול לעשות דבר כזה? אם התורה לא ניתנה במעמד הר סיני, מי היה עומד בדרישות כאלה? לא שמעתי בעולם שאנשים עשו דברים דומים לזה. כל אותם אנשים למיניהם שזוקים, כן, בארץ כנען פתאום התגבשה איזושהי אידיאולוגיה, איזושהי תרבות. איזה תרבות? תרבות כנענית שהיא מקדשת את העריות, מקדשת, זה עבודת האלוקים שלהם. וכאן פתאום עושים ניגוד משווע לכל המערכת, ניגוד משווע. זה ראיה מדהימה, אם היה זמן יכולתי עוד יותר להגיד לכם בעניין הזה, אבל כיוון שהזמן אמרתי אני רק אתן טעימות, אז אני אמרתי עם טעימה אחת קטנה, אולי עוד טעימה אחת קטנה, עוד נקודה אחת שמאוד מאוד אני אוהב ללמוד אגדות חז"ל, והיה לי מאבק פנימי, חשבתי ללמוד אתכם איזה אגדת חז"ל, להראות לכם איזה אור נפלא יש באגדות חז"ל. אולי אם נשאר לי אפילו כמה דקות לפני הסוף, אני אקח איזה אגדת חז"ל, להראות לכם איזה אור נפלא יש באגדת חז"ל. צריך להסביר את המשפט הזה שאמרתי. אבל אחד הדברים שחז"ל אומרים, שכשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אמרו מות עולם, מות עולם זה לשון מדינה כזאת, אמרו אנשים, לכבוד עצמו הוא דורש. כשהוא אמר, כבד את אביך ואת אמך, חזרו לדברות הראשונות ואמרו, זה מאלוקים, אנוכי השם אלוקיך. השאלה נשאלת, מה יכול לשכנע אותך יותר שזה מאלוקים? שהוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, או שהוא אמר, כבד את אביך ואת אמך? לא ראיתי שעסקו בזה כאנשים. לא ראיתי שנגעו בשאלה הזאת. אני חושב שחז"ל התכוונו כאן בעניין הזה לזאת. כשהקדוש ברוך הוא אומר, כבד את אביך ואת אמך, אתה צריך להבין, כל חוק שחוקק בעולם מחוקק על ידי איזשהו גורם אינטרסנטי. יש בעולם לובי, לובי לחקלאים, שם אומרים, אם לא יהיה חקלאות של ישראלים, אוי ואבוי, צריך לתת להם סיציליה. יש חוק שאומר, לובי שאומר, צריך לעזור לכוחות הביטחון, אם לא יהיה צבא חזק, אוי ואבוי. יש לובי לאלה, לאלה, לאלה. כל גורם מנסה לחזק. אנחנו יכולים לבדוק מי הגורם שיכול היה לכתוב את החוק הזה. התורה אומרת, אז יש חוק, למשל, שאומר שמלך צריך לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוזי, לא ירבה לו לכולם. מי כתוב את דבר כזה? גורמים של הממלכה? בוודאי לא. יש חוק שאומר שצריך ביומו תיתן שכרו. איזה גורם יכתוב את זה? השירים יכתבו את זה? בוודאי לא. יש חוק שאומר שנכנסים למלחמה לא לפגוע בעת. אלה המיליטנטים, אלה שמבקשים את צובת הצבא יכתבו את זה? בוודאי לא. איזה גורם יכפות לכתוב חוק שיש לאישה זכויות שוות לגבר? הגברים, תסתכלו בתולדות העולם, תסתכלו איזה חוקים יש בשומר. זו הייתה מדינה עם התרבות הכי מפותחת, הכי יפה. שם כתוב בי שורג אישה, הולכים את אשתו כעונש. אבל אשתו לא עשה כלום. ראו איתה איך שם במצרים, הסתכלו על אישה. מעמדה היה כמעמד הקקטוס, קצת מים, קצת שמש וזה יותר לא צריך. תסתכלו איך שזה היה ביוון, תראו איך זה אפוליון, אתם תיבעלו. מקום אחד בעולם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לאישה זכויות שוות לגבר. ואני מכניס את זה לעשרת הדיברות. אני לא אומר כבד מלך בעשרת הדיברות, לא כבד נביא בעשרת הדיברות, לא כבד נשיא בעשרת הדיברות, לא כבד חכם בעשרת הדיברות. כבד אימא! את האימא תכבד! אימא תכבד! אתם יודעים איזה תפיסה הצילה זו? מי? כל העולם בנוי על הרי על הכוחניות, פתאום יוצא מעולם כזה, משהו כזה מכוח הדין, הצילי, מרתק. מי יכתוב דבר כזה? מי יכתוב בחוקה? בעברה אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, שניהם ברא אותם בצלם אלוקים. אמרו חזן, זה יכול לראות קרה כתיבה של אלוקות. אם היה זמן יכולתי להחיל עוד יותר ועוד יותר, אבל זה העומק של חזן, שבזה הם מנסים להביא אותנו לתחושה האמיתית מה מבקש את התורה. נתקדם עוד טיפה אחת. אמרתי שאני רוצה קצת לעסוק באגדות חז"ל, אז יכול להיות שאני אעשה את זה. אני עכשיו הוצאתי ספר לכבודו של אביתר בורובסקי. אביתר בורובסקי, אני לא צריך להגיד לציבור מי זה. יושבת שר עם חמישה ילדים, כשבקרתי אותה, את המשפחה, את סופיה, בשיבה, אמרתי לה שבמקום שעוקרים לנו עץ אנחנו נוטעים יער, במקום שמחריבים לנו בית אנחנו בונים עיר, במקום שעוקרים לנו טיפת שמחה אנחנו נעצים את השמחה עוד יותר ממה שהייתה כמה פעמים. זה הכלל שלנו, צרות אנחנו הופכים לעוד צרות. אז אמרתי לה, אני אוציא ספר איך לעצים את השמחה, להמיר מר בהומור. וכתבתי בדיחות יהודיות, אני אגיד בדיחה אחת אולי, חידות, את מקור השמחה בפורים, לשבח דברי נחמה, וככה לעשות. ויש שם גם פרק אחד שעוסק ברמזים. מיד אני אגיד נקודה אחת ממנו. אז לפני כן אני אגיד בדיחה. הבדיחה מאוד מאוד חשובה. היא נדבך גדול מאוד. ככה עשה אליהו. בהר הכרמל, שחק מהם, נו תצעקו, הוא יושן, הוא הלך לטיול, דברו, תעשו את זה חזק יותר, הם קיבלו את זה ברצינות, החברות, זאת אומרת, הוא אומר להם, בבקשה, קצת יותר, הוא נמצא ברחוק, אתם צריכים לעורר אותו. יש מקום להומור, אם אליהו הנביא עושה דבר הזה עם הומור, עם הכהני הבעל, אז אנחנו בוודאי רואים שנשתמש גם בכלי הזה שנקרא הומור. אני לא מקצועי בזה, אני רק, מה שאני יכול, הוא אבל היה רצה להיות ליצן רפואי. אנחנו יודעים שכשבן אדם מביאים אותו לחיוך, ההורמונים, החומרים פיזיולוגיים, מעוררים את הרפואה. ולכן ראוי מאוד מאוד בשמחת תורה, למשל, לרקוד, לשמוח, מי שרוקד שמחת תורה טוב, אני מבטיח לו בריאות עד גיל 98. אבל שיעשה את זה טוב, למה הוא יכניס הרבה שמחה, לא יעשה את זה עם הגוף, שזה עם הנשמה, עשה את זה טוב, תאמינו לי שזה מועיל, זה בסדר. אתה שואל, איפה אתה, אני יכול להבטיח? אני באמת לא יכול להבטיח, אני אומר משהו שהקדוש ברוך הוא יכול להבטיח. אז אני אגיד בדיחה אחת קטנה. אמא הלכה לים, עם הילד שלה, עם החדורית, זה מה יש לה, את הילד המיין. הילד הזה רוצה שיכנס לים, ואומרת לו, חוסר, תיכנס, זה דיים, זה בריא, זה טוב. אז הוא בהתחלה הוא מפחד, נכנס לאט לאט, הוא נכנס עוד קצת נהיה עוד יותר טוב, נכנס עוד קצת נהיה עוד יותר טוב, והיא בינתיים שוקעת כמובן בספר, עלילות וכו' וכו'. הילד נכנס קצת יותר מדי, ואז מערבולת תפסה אותו ומשכה אותו, והוא צועק, אפילו! ואמא שלו לא יודעת להיכנס לים, אין לה הכשרה, היא לא יודעת לשחות. והיא צועקת על הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, זה מה שיש לי בחיים, יש לי רק עם הילד הזה, תוציא אותו, תוציא לי, קרקול, אבל את הילד תן לי, אין לי בחיים יותר. והקדוש ברוך הוא לוקח גל, שם אותו, את הילד על הגל, והגל זורק את הילד ישר לזרועות האמא. אז האמא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה לא פייר, הילד נכנס עם כובע, איפה הכובע? איפה הכובע? לקחת לי כובע? כן, אנחנו לפעמים לקח לי כובע, שכחנו את כל הדברים הטובים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שכחת את האישה, שכחת את הילדים, שכחת את הגאולה, שכחת את הכל. רק את הכובע לקחו לי, למה לקחו לי? אתה בוכן, אתה לא מתבייש. אתה באמת לא מתבייש, אין לך טיפת בושה. ככה זה, איך זה יכול להיות? כן, אז זה ככה, בדימה קטנה, שגם אפשר לפעמים לעשות עם בדיחה, אפשר לעשות משהו טוב בעולם. וגם חידות יש. טוב, אני לא יכול לכם חידות, אבל יש חידות יפות, אין מזמן. אבל יש כאן רמזים גם. אני רוצה להראות לכם רמז אחד גדול ונפלא מאוד. רמז אחד. יש לנו כלל בתורה, מי שלא מכיר אותו אני אדור עליו, אני מניח שאמרתי אותו, אני מניח שאמרתי, אבל לא אמרתי את הרמז הזה, כן, אני בעצמי לא ידעתי אותו, אני אגיד כמה דברים שאני גם לא ידעתי אותו. טוב, הכלל אומר כך, שאם אני לוקח למשל, ניקח את המילה תורה, יפה, אם אני לוקח את הפת של המילה תורה של בראשית, סופר מהפת הזאת 49 אותיות. האות ה-50 זה אותו דבר. מהוו 49, שוב, ה-50 זה ריש. מהריש 49, ה-50 זה אי. הרי שאני מקבל את המילה תורה. לוקח תף של שמות ועושה אותו דבר. תף של שמות 49 אני מגיע לבר. משם לריש, משם לאי. שוב אני מקבל את המילה תורה. וככה בחמישה חמשי תורה. זה לא יכול לקרות בהכרח. משום שיש לנו חשבונות סטטיסטיים שיכולים לכוון אותנו, אם זה כן או לא. אגב, אני רוצה להגיד משהו בשם...
היה לי חבר שנפטר לפני
19 שנה ביום הושענא רבה, וכשיצאתי מהדרך, הוא היה שותף גדול שלי בעסקי הרמזים, אז בהתחלה העסק עוד, העניין לא היה עדיין מפותח, הוא היה... קראו לו רב יעקב אורבך, וגם הוא אמר כמה דברים, אבל בעיקר מה שהיה לנו קשר זה שהוא ערך את הכתבים, יצאו בחייו, יצאו שלושה כרכים של תשומת בתורה, יש תשע יצאו לאור. אז אחד הדברים שהוא אמר זה שהתימטריה של המילה תורה שווה ליצריים מפנימים, וזה מאוד יפה. ו-13 כפול 47, וזה. דרך אגב, גם גמילות חסדים שווה בדיוק אותו גמרא, אותו גימטריה כמו תורה. יפה. אני, מכיוון שאני מאוד אוהבתי אותו, אני לא יכול לספר לכם את הכל, זה ייקח לי יותר מדי זמן. אני, כשרוצה לבחון אם דבר הזה הוא מכוון, אני עושה את זה במילוי. המילוי זה הפלא הכי גדול שיש בתורה. כל עוד בשמה. כלומר, אם אני למשל רוצה לכתוב את האות א', אני כותב א' למד פ', כדוגמה. וכן הלאה, על דרך זאת כל האותיות. זה פלט שבכלל יש, בשפה העברית יש לכל אות יש לשם. אבל יש דבר כזה. זה אחד מהפלאים של התורה, אולי מהפלאים הכי גדולים. אז לקחתי את המילה תורה ועשיתי אותה במילוי. אז זה שווה בדיוק 13 פעמים חסד. למשל, שרגה זה שווה 7 פעמים חסד. זה שווה 13 פעמים חסד. זה מעניין. חסד עם תורה. תורת חסד. אבל כשעשיתי את יקריי מפנימים, זה היה 1352, שזה 26 כפול 26 כפול 2. כלומר, גם במילוי זה המספר עוקב את ה-13, כאן ושם, באופן משמעותי ביותר. אז זה, רבי יעקב אורבך, אני רוצה להגיד מילה אחת לזכותו של האיש, שהיינו בהתחלה עם חלוצים, והוא היה איש מכונן מאוד, וכשהגיע הושן הרבה, כתבתי את זה, הקדשתי את הספר אחרי מותו, את הספר סונות בתורה חלק א', וכשהוא נפטר בערך ב-12, רבע ל-12, אז הוא אמר את כל הושנה רבה בעל פה בשכיבה, היה לו זיכרון נפלא, אחרי זה הוא ביקש שיזקפו אותו, שהוא יושב במיטה, הושיבו אותו, אז הוא אמר את כל הוידוי שראוי לומר לפני הפטירה, ועמדה אשתו ואמר לה, אני מבקש סליחה שהיית צריכה לסבול ממני ושיש אני יוצא בקיצור ימים. ואז הוא נשכב, אמר שמע ישראל, ונכנס לעולם שכולו טוב. נערב יעקב אורבך, מילים האלה לזכותו, לזכרו. אז אמרתי טיפה דבר התורה שיהיה הדבר הזה. עכשיו תשמעו פלא. וכיוון שעכשיו שמעתם את הכלל, קריאה דו-מימדית אנחנו קוראים לזה, הרי תשמעו דבר מעניין, מאוד מעניין. אני אגיד שני דברים מעניינים, דבר אחד חדש, אני לא יודע אם יעשה לכם מספיק רושם, אבל אני עושה את זה בכוונה מסוימת, שני דברים חדשים. אם אני פונה למחשב, אני אומר לו, בן פורת יוסף יושבים כאן נניח 50 איש, נניח, לא יודע כמה, לא ספרנו אותם, נניח, אפילו 20, לא חשוב כמה, ואני נותן ביד כל אחד מכם בחשב, ויש בו 300 אלף אותיות, כמו שיש בתורה, 300 אלף אותיות, בערך, כן? ואני שואל לשאלות זהות, אני אומר, אני רוצה למצוא את המילה סכרת. כולם ימצאו. אבל כשתמצאו את המילה סכרת, אני רוצה שתמצאו לידה גם את המילה אינסולין, פנקרס, לבלב, סוכר, כל מה שקשור במחלת סכרת. אני מבקש את המילה אטום, אני מבקש שתמצאו ליד המילה אטום, אלקטרון, פרוטון, נוטרון, קווארקי וכו'. אם אתם לא תמצאו שום דבר חוץ מהמילה אטום, שזה טריוויאלי לחלוטין, ובתורה נמצא את הכל, זה משמעותי. אם אני אבקש היטלר, אני אעשה למצוא לידו את כל שמות מחנות ההשמדה, טרבלינקה, אושוויץ, מיידן, נקמן, שווידים בגזים, ציקלון ב', את כל המנוולים, רומל, דימיץ, בק, אס, אייכמן וכו'. אני צריך למצוא שם משמדים בגזים, ציקלון ב', גרמניה, נאצית, ברלין, השואה, ואתם לא תמצאו אפילו מילה אחת, השואה. ואני אמצא את הכל, אז זה משמעותי. האם זה ככה נמצא? כן, בדיוק. עכשיו אני אראה לכם משהו שקשור בפורים, שקשור בשמחה, שכתבתי אותו בתוך הספר. וזה מעניין מאוד. הנה, אני עכשיו פונה למחשב ואומר לו, אני רוצה שתמצא את המילה אסתר. אסתר. אז מה אתה עושה? הוא מצא. בדילוג המינימלי שהוא צריך למצוא, הוא מצא את המילה אסתר. איפה הוא מצא את זה? במקום שכתוב בתורה, לפניך אסתר. דרך אגב, יסוד הדברים גילה את זה הרב וייס מנדל. אי אפשר בכלל בשכל האנושי להבין איך את היסוד של הדברים הוא גילה. אני לא יכול להסביר לכם את האיש הזה, את המופת הזה, זה מופת גדול מאוד, שקשה מאוד בכלל לא אותו על הדן. אם אני מוצא את המילה אסתר, אני צריך למצוא לידה את המילה שהכי הולכת איתה. מהי המילה שהכי הולכת איתה? מגילת, משום שאם אני אומר אני רוצה את המילה אסתר, אולי אתם מתכוונים, אני מתכוון לקלתי, קוראים לה אסתר. אם אני אומר מגילת, אולי אני מתכוון מגילת רות. רק כשאני אומר את הצירוף, מגילת אסתר, אתם מבינים שאני מדבר על מגילת אסתר. אז הנה אני אומר למילה, חשב, תמצא לי את המילה אסתר, הנה הוא מצא, אתם רואים בירות, הנה לידו הוא מוצא את המילה מגילת. עכשיו מה הפלא שהוא מצא כאן את המילה מגילת? הוא מצא את זה בדילוג 12,111 אותיות. כלומר שהמחק בין אות לאות הוא בדיוק 12,111 אותיות. ולמה זה פלא? בגלל שמעניין האותיות של מגילת אסתר הוא בדיוק 12,111 אותיות. תגידו, זה קרה לך? נו, בסדר, זה יכול לקרות, זה לא, אתה לא צריך להתרגש את המילה. אבל הוא מוצא גם את המילה מרדכי ואמן, ואמן אמן, פעמיים, באותו קוד. גם זה, בסדר, אתה לא יכול לא צריך להתרגש כל כך, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. אבל תראו מה שהוא מצא, הוא מוצא כאן את המילה, מעין שהראשונה של המלאק, 12 לבני החצרותיות הוא מגיע ללמד, מן למד קוף. אבל איזה קוף? הקוף של המלאק. הוא מתחיל במלאק וגומר במלאק. וזה צלב כבש. ובזווית אתם רואים את המילה אמבטה, שזה היסוד של המלאק הזה. זה פלא עצום. ולמעלה ממנו אתם עושים את המילה מגילה, באותו ציר. מי שיגיד שזה קורה במקרה, רבותיי, הוא עבוד. אין לו תקנה. גם אם היה עומד במעמד הר סיני, הוא לא היה מקבל את מעמד הר סיני. גם, אולי הוא עבוד, הוא מסכן, אין לו שום תקנה לבחור הזה, הוא אדם מסכן. זה, זה, זה. זה כמו שהאחים רואים עומד לפניהם אדם, ויודע את הכל, והם אומרים, לא זה לא יוסף, למה זה לא יוסף? אתם לא רואים אותו, את הדמות, את האף שלו, את הכל ש... לא, זה לא יוסף. למה? הם לא רוצים לקבל את יוסף, אז כמה שיגידו לזה, איך הוא יכולה? זה לא ישכנע אותם. ויש אנשים כאלה בעולם. אבל תראו דבר עוד יותר גדול. עכשיו אנחנו שולחים למחשה הוראה, שימצא זה דבר שמי שיגיד מילה אחת על הדבר הזה, רבותיי, זה אין לי מילים עליו. אני כבר לא יודע. אולי, לא רוצה להגיד אפילו מה. אנחנו שולחים למחשה את השאלה שימצא י' ג' באדר פורי. רצף של 11 אותיות. מה קרה ב-י' ג' זה כתוב בתוך מגילת אסתר. זה גם היה היום. היה מיועד, זה גם היה הרגע שצריך ליצור את הדבר. כן, אתם יודעים מה? שתלו את ה-10, ה-11. עכשיו תראו זה פלא. המחשב חשף את המילים האלה, הנה י' באדר פורים, וכאן באזור הזה נמצאים כל 10 השמות שנפלו באותו יום. איך יודעים ויידעת? כמו שכתוב במגילת אסתר. וגם המילה מרדכי, וגם המילה אסתר, וגם מילה בשושן הבירה, הכל נמצא באותו מקום. הסיכוי הסתברותי לקבל תופעה, ההצגה של אנשים מסוימים הייתה, על העניינים האלה, הייתה כזאת. הם אמרו, אתה אומר, מצאת את הגאון מווילנה, ולידו מצאת תאריך לידה, תאריך פטירה ואת הכל. אבל איך קובעים הגאון מווילנה? אתה מחליט, אתה קודם יורה, ואחרי זה אתה עושה עיגול. אבל כאן יש לי דבר כזה. למה 10 השמות שכתובים, כתובים מגילת אסתר. עכשיו תשמעו מה קרה. שם אחד מהעשרה, זה אחד הבעיות הקשות מאוד מבחינת האותיות של מגילת אסתר, זה המילה, זה אחד מהשמות שנקלו. זה א', ר', ד', י'. איך קוראים לו?
ארידאי.
איך קוראים ארידאי? א', ר', ד' י', אולי קודם א' ר' י' ד' י'. יש מגילות אסתר שככה כתוב, יש מגילות אסתר שכתוב כך. אז אם היינו כותבים כך, אז היו אומרים המשיגים, למה לא כתבתם כך? ואם היינו כותבים כך, אז היו המשיגים אומרים, למה לא כתבתם כך? תראו איזה פלא, אתם לא תאמינו. אז חוץ מזה שמצאנו י' ג' באדר פורים, תשמעו טוב מה שאני אומר, נמצא המילה י' ג' אדר, י' ג' אדר פורים, אתם רואים הנה בדיוק, י' ג' אדר, לא י' ג' באדר, אלא י' ג' אדר פורים, ומתחת לזה אתם רואים הרידאי בקוד 2, שניהם נמצאים באותו ציר מתחת למערכת. כאילו הוא אומר לך, תשמע, מה אתה רוצה? אתה רוצה את שניהם? הנה יש לך את שניהם, זה נס. ומי שמבין מה שקרה כאן זה ממש התגלות. אמרתי שאני אגיד לכם משהו נוסף. קרה משהו בחברון. אז צריך לשבח את מערת האבות. תשמעו פלא, באמת פלא גדול. משה, אולי אני כבר... אולי אני זמן. משה, כבר 10? 10:25, אני לא יודע מתי הזמן לגמור. אני יודע, איזה כנגדים... בבקשה? מי זה הרב פרץ?
הרב יעקב פרץ.
מי זה? אני לא מכיר. אה, בסדר.
אני מתחיל בשביל.
יש לי עד עכשיו, אם אתה רוצה, אני עכשיו אתחיל אגדת חז"ל. רציתי להגיד משהו, משהו חזה אחר. באמת רציתי להגיד משהו אחר. אז אני אגיד משהו. אחד מהדברים היפים, הנהדרים. התורה היא מתוקה, התורה היא נעימה, איזה כיף, איזה אור, מי שלומד תורה, הוא חי. מי שלא לומד תורה, אני לא יודע איך יכול לחיות. יש אגדת חז"ל. אמרת לי, ואם אני צריך להפסיק באמצע, אל תיפגעו. אגדת חז"ל מספרת על אדם מכוער שרבי אלעזר בן רבי שמעון, שמעתם עליו בטח, זה כנראה הבן של רשב"י, הלך בדרך וראה אחד שהוא מכוער ביותר. ואז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, כמה מכוער אותו האיש? שמה כל מיכה מכוערים כמוך? אתם רואים שלא הצלחתי. אני לא יודע אם אני אמשיך. מה אני צריך לעשות? תגידו לי, מה אני באמת לא יודע. והקדוש ברוך הוא לא נתן, באתי בי ואי כדי להביא לכם שאני יהודי פשוט, זה השמיים. בקיצור, אמר לו כמה מכוער אותו האיש, אמר לו, שם הכל מלכה מכוערים כמך, אמר לו, אין לי יודע איך לרמן שעשה לי, דבר לו כמה מכוער לי זה שעתי. אחד שבעים בעצמו שחתי, ירד מן אחד מן החמור, אמר לו, נהניתי לך, מכורי. אמר לו, אני מוכל לך שתאמר, עד שתלך לאומן שעשה לי, ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעתינה. היה מטייל אחריו עד שהגיעו לעירו, הגיעו לעירו, אמרו לו, היום אומרים לו, שלום עליך רבי רבי מורי מורי. אמר להם, למי אתם אומרים רבי רבי מורי מורי? אמר להם, זה שמטייל אחרי. אמרו לו, אם זה רבי, אז ירבו כמו אותו בישראל. אמר לי, מה עשה? אמר, כך וכך עשה. אמרו, ואף על פי כן, בכל השדם גדול בתורה הוא. אמר לי, שולכם, הרי לי מוכל, יצא לבית המדרש ודרש, ועולם אדם יהיה רך כקנה, ואל יהיה קשה כערב. זה פחות את כמה שקרה. יש הרבה שאלות כאן, שאלות קשות. אני לא רוצה להגיד לכם את כולם, אבל שתי שאלות אגיד לכם. איך יכול להיות שאדם יוצא מבית המדרש, רואה אדם מסכן, אומר לו כמה מכוער אותו האיש? אם היה רואה בן אדם שאפשר לתקן, זאת אומרת, יש לו למשל, אני יודע, תסלחו לי, בגדים עם ריח רע, אומר לו, אתה הולך עם בגדים עם ריח רע לא נעים לנו. אז הוא אשם בזה, והוא יכול לתקן את זה. אבל נגיד לבן אדם שאלוקים לא נתן לו מראה, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה ממני? אני אשם בזה, אני יכול לתקן את זה? איזה מין בן אדם רע, אי אפשר לתאר שיהיה אדם מושחת באופן כזה. זה לא יכול להיות דבר כזה. אני לא מבין, אני לא יכול להביא, לא רע. איך יכול להיות אדם? מה, אתה לא מבין כמה הוא מסכן? מה אתה רוצה ממנו? הוא כבר ברח. אבל יותר מזה, אתה יוצא מבית המדרש. מה בן אדם עושה בבית המדרש? באמת שהתורה היא לא משמעותית. זה לא משנה אם הוא עשיר או עני, זה ההתקרנות של בן אדם. אז אתה רואה בן אדם מכוער? זה מה שמעסיק אותך שהוא מכוער? זה מה שלמדת בבית המדרש? זה מדובר על אדם מהגדולים ביותר, רבי אלעזר ורבי שמעון. איך זה יכול להיות? גם רואים את דרכי התיקון שלו. הוא הרי אחרי שאדם עומד פעמיים, שלוש, מספיק, מה אתה נותן לו שיבזה אותך בפני כל הסיבור? אלא, כשאתה קורא את ההגדה הזאת, אתה צריך לקרוא אותה בצורה נכונה. וכאן יש יסוד נפלא שצריך לראות. הלשון של חז"ל למשל, הוא יפה, היה רחוב הרחבור, ובעליך לצפת הנכר, וראה אדם מכוער ביותר. אמר לו, שלום עליך רב, ולא ישיבו. אמר לו, כמה מכוער אותו האיש. אז תגידו לי אחים שלי, מי אמר למי שלום עליך רבי? אני בטוח שאת המשפט הזה לא אמר האדם המכוער לרבי אלעזר. מי שאמר זה רבי אלעזר אמר שלום עליך רבי, לא מכוער אמר לרבי אלעזר, משום שלרבי אלעזר לא קוראים רבי. איך קוראים לו? רבי הוא מורי, רבי רבי מורי מורי. אז ודאי שמי שאמר את זה, זה היה רבי אלעזר. רבי אלעזר יצא מבית המדרש, הוא ראה בן אדם מסכן, הוא רצה לרומם אותו, אמר שולם עליכם רבי. תרים אותו קצת, ואז אותו אדם, לא ישיבו, למה אתה לא אומר לי שלום? אני ראיתי אותך, רציתי להביא לך שלום, תהיה לי תמים, אני לא רוצה להגיד לך תמים. אתה אומר לתומים בן אדם, אני רואה כל בן אדם, אני אומר, שולם עליכם, אשלומך, אתה נראה את האדם יפה, מה אכפת לך? תן לו תחושה נעימה, זה כל המטרה שלו. אבל רבי אלעזר ברבי שמעון, שאמר את זה, אמר את זה עם טעות קטנה. הוא אמר, אחרי שהוא לא ישיבו, רבי אלעזר ברבי שמעון אמר, אתה יודע, זה לא משנה. אם אתה מכוער, אם אתה יפה, זה באמת לא משנה. להפך, ככל שאתה מכוער יותר, ונעים מעשיך, תהיה יותר פלא גדול שהתרביות הבריאות יתפעלו ממך. אני לא יודע אם אתם ראיתם פעם, אבל אני ראיתי פעם אחת את הרב זמיר כהן. הוא נמוך מאוד. אולי 1.30 מטר, אולי 1.40 מטר, אבל ממש נמוך. ודווקא בגלל שהוא נמוך, ויש כאן כאילו פגם מסוים, זה הפך אותו להיות לאיש עצי מאוד, מרבה תורה, כולם מתייחסים. הוא לא מדבר אף פעם על הפגם שלו, אתה בכלל לא מרגיש כאילו יש לו בעיה. זה החוכמה הגדולה בחיים. עזוב את זה, זה לא משנה. למה אתה לא אומר לי שלום? למה פניך זעופות? תאיר לי פנים, תגיד לי שלום, למה? אתה תרביח את החיים. למה אתה מכוער בהנהגתך? לא למה אתה מכוער, אבל זאת הייתה משקה. לאדם מכוער לא אומרים מכוער, בגלל שמיד הוא שומע את המילה מכוער הוא מיד מקבל איתות. כן, גם הוא מתקבל על הקיר החיצוני, כן, הוא גם מתקבל. זה היה חוסר רגישות. הוא יושב על החמור למעלה והוא רוצה לרומם אותו, אבל הוא מרומם אותו ממקום שהוא נמצא למעלה, וזה חמור מאוד. ואז רב לזר שם הבין שהוא טעה, הוא יורד מן החמור, משתתח לפניו ומלמטה, הוא מדבר איתו. הוא אומר לו, נהניתי לך, למה הוא עושה את ככה? בגלל שהוא רוצה להרגיש, הוא מרגיש שהייתי למעלה, ולכן לא הייתי רגיש לאותו אדם. ואז מלמטה הוא אומר, נהניתי לך, מחולי. הייתה לי מסגן, לא בחרתי במילה המתאימה. למה אני אספר לכם את כל זה? בגלל שרציתי, האמת היא, ללמוד אתכם מה כתבות חזר. והעבירות חז"ל הם בדיוק כמו שהתורה כולה בנויה. אם אין שאלה, אז אין תשובה. אם אין תשובה, אז אין חיים. כל מה שאנחנו יכולים להתעורר, זה מזה שאנחנו מקשים ובונים את עצמנו בתורה שבזה, מתוך התורה הזאת. אז אם חז"ל כתבו בצורה כזאת, זה בכדי לעורר אותנו בשאלה. שאנחנו נגיד, לא, אנחנו לא נעשה דברים כאלה. זה אדם מכוער, צריך לחמול עליו, צריך לאהוב אותו. אתה מחייב את עצמך להיות אדם עצילי. כן, לא נרבה בדברים. זה מה שהתחלתי, לא רציתי להשיג באמצע שזה יהיה בטוטורה על מה שאמרתי. על מה שאני אומר לכם, אני מבקש סליחה מכבוד הרב, הצדיק, הרב פרץ, תזכה בעזרת השם, לרבות תורה בישראל, כל מי ששמעת, ואיש פשוט כמוני. אז בקדוש ברוך הוא, ייתן בישנו הרבים את תורתך. נזכה בעזרת השם. מה שרציתי להביא לכם על חברון, תעזבו, ומה שרציתי להביא חברון, תעזבו, עזבו, בסדר, הכל בסדר. חג שמח, ושנשק ושנשמח בתורה, תורת חיים.